It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
נורית גפן ודליה גוטמן באות בזמן מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
טוב נורית, סתם רציתי להגיד לך שאנחנו בתוך האירוע כבר, אז צריכים להגיד רק מה שמותר לנו להגיד.
אוקיי.
בדיוק. אז אוקיי, לא התראינו שבוע, דיברנו רק פעם אחת בשבת.
נכון.
והצטברו דברים, גם עלייך, מחמאות שקיבלתי במחאה עלייך, זה פשוט לא יאומן. תכף אני אהיה ספציפית יותר.
אני מקבלת על שתינו מחמאות.
גם אני על שתינו, אבל גם עלייך, תכף אני אגיד לך. אבל דבר ראשון, אני רוצה למלא, אני מרגישה חובה, באמת מוסרית.
כן.
הייתי באיקאה בשירות לקוחות לפני שבוע.
מה עשית באיקאה?
הייתי צריכה להחזיר משהו. עכשיו, אין סצנה יותר מביכה ויותר, שאני נעשית ביותר גלותית מאשר להחליף משהו. אני מראש באה עם מרירות על הפנים, ואני אומרת לי, לא עשיתי מזה כלום, פתחתי את זה, אבל זה לא התאים לקורסה, זה היה כיסוי לקורסה. ואני כבר, עוד לא אמרו לי כלום, אני כבר מתווכחת, המרירות על פדיי. אוקיי. יושבות שם שתי בחורות, שלקחתי את שמן, אביגיל וטטיאנה, מתייחסות אליי באדיבות שלא תתואר, אדיבות אירופאית, תרשי לי להגיד, כן, בדיוק. זה קצת מתחיל, המרירות שלי מתחילה טיפה להצטמצם, אבל עדיין לא השתמשתי בזה וזה זה, ואני לא אשמה, הם בכלל לא היו צריכים את הטקסט שאמרתי, כי אמרו, בסדר, קחי את זה, נסדר את זה, אנחנו מזכים אותך. נתניה, איקאה נתניה, מגיע לכם כבוד על שתי הבחורות ששמתם בנקודה הכי קשה.
נכון.
שירות לקוחות, אין יותר נורא משירות ישראל. לקוחות. בעיקר שאני זה לקוח אופייני, את מבינה? אין יותר נורא משירות לקוחות.
כן.
ויושבות שם אביגיל והטטיאנה הזאת, החמודות, מאירות פנים,
כן.
עדיבות, יצאתי בחיוך מאיקאה. אמרתי, צחקי, צחקי, תשמע מה קרה, הוא אומר, קחי את השמות שלהם, והוא צודק, כי צריכים לשבח אותם.
נכון, אז את הנה, כל המוכרים והמוכרות צריכים המוכרים לשבח.
אז הנה עשיתי את זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך, משהו על צחקי, בעקבות מה שסיפרתי עליו,
כן, כן,
אז
נכון,
כמובן, כן, אז הגיעו המון המון עדים, אבל זה הוא לא חורג ממנהגו, מה זאת אומרת? למשל, היום יצאנו מוקדם בבוקר. מוקדם בבוקר זה לא שעה טובה לצאת יחד, כי כל אחד עם העול של היום על הפנים שלו, ויותר טוב לשתוק, יותר טוב לא לדבר, ולא, כן. גם אין מקום להומור. זה קשה, היום לפניך, לך תחצה אותו עכשיו, נראה אותך. זה נורא. אנחנו נוסעים צריך כיסם ווייז, והווייז אומרת, באלתרמן, ברחוב לאה, סליחה, תיקח ימינה, רחוב לאה גולבק, תיקח ימינה.
כן.
הוא אומר לה, אני, את זה לא שאלתי אותך, אני גר פה, את זה אני יודע לבד.
הוא ענה לווייז?
הוא ענה לווייז. את זה אני יודע לבד, לא שאלתי אותך. עכשיו, לפעמים שאנחנו מתקרבים למקום היד, הוא אומר, תפסיקי לדבר, כי אנחנו כבר כמעט קרובים, את לא צריכה, זה, זה... לא, הוא מתייחס אליה כמו, את יודעת, כל אנושי, כמו, בדיוק, ממש כמו יום אנושי. רצה גורל, כמו שאמא שלי הייתה אומרת, כן. לפנינו נסעה מכונית שכתוב עליה, משרד הרישוי מבחן רשמי.
אמא, לא.
צחקי אומר, פה יש מבחן, אמרתי לו, צחקי, תיסע לאט, בוא לא נכשיל את הנבחן או הנבחנת, כן. לא ראינו מי זה.
כן.
הוא אומר, אבל תסתכלי על השלט, אמרתי, מה רע בשלט? הוא אומר, כתוב משרד מבחן רשמי, רשמי כתוב עם יוד אחרי הרש, וצריך רק יוד אחרי הממ, אין שני יודים ברשמי, זה ריש, שין, מם, יוד, אין יוד אחרי הריש
הראשונה. אבל לא, זה כתיב מלא אבל.
לא, אין כתיב מלא, זה לא כתיב מלא, ולא כתיב חזק, ככה כותבים, ריש, שין, מם, יוד.
אני פעם התווכחתי עם מישהו, ואמר לי, צריכים כן לכתוב את היודים.
אוקיי, תגידי זה לצחקי, אוקיי, ואני אומרת לו, מה זה כל כך נורא? הוא אומר, מה זה נורא? את היוד הזאת הוא אומר, התודעה שלי תכלול עד יום מותי. את הזיהום הזה, יוד במילה רשמי. וכמובן הלך לי היום. את זה הוא אומר, על טעות ביוד, מבינה? זה יהיה בתודעה שלו עד יום אותו. היוד הזה, הזיהום הזה במילה רשמי. לא קל, בקיצור לא קל. ואני רוצה להגיד לך גם דרך אגב, נמיל שהוא בעצמו אמר לי, שבסקר שנערך לאחרונה, הביאו 90% מהאנשים את סלידתם מתיקוני עברית.
את סלידתם. אני ביניהם.
הם לא רוצים שיתקנו אותם.
נכון, די.
ורק 10% סולדים מהשגיאות.
זה תרחני,
דניה. זה תרחני. אני פעם תיקנתי, אני יותר לא מתקנת, ואנשים עושים על ידי טעויות איומות, ואני חושבת, אלוהים ישמור, מי יתקן לכם בהמשך החיים.
אבל לא יתקנו וזה ייכנס.
נכון.
וידברו ככה בסוף, את מבינה?
אני מסכימה איתך לגמרי. עכשיו יש לי חובה, שקצת גערו בי, לטעמי טיפה יותר מדי, אבל אני מקבלת את זה, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, שבפעם הקודמת שסיפרתי על צחקי, אבל הפציעה שלו ביום כיפור, לא אמרתי את שם אמו.
האמא, אוי, כן, קראתי.
וזה, האמת, זה טעות. אבל הייתי נורא נרגשת, וידעתי גם שיש עוד משהו על אמו, שאני רוצה לספר בפעם הבאה, אולי זה מה שהכשיל אותי. אז אמרתי רק שאביב היה נחום שריג, אבל לא אמרתי את שם אמו, תקווה שריג. עכשיו, תקווה שריג, המון כתבו לי בצדק, כתבה אחרי... את עיקר הספרים שלה, כ-37 ספרים,
כן.
את רוב הספרים היא כתבה אחרי שיוסף נפל,
כן.
ביום כיפור, שזה נורא מעניין.
כן.
לפני כן היא לא, את רוב הספרים, ספרי כן. ילדים, ואנשים בקבוצה כתבו לי, איך את לא כותבת את השם, איך את לא אומרת את השם של אמא של צחקי, תקווה שריג, שכתבה כל כך הרבה ספרי ילדים, שאנחנו מקריאים לילדים
כן,
שלנו.
כן.
אז בסדר, אני מתנצלת לגמרי, אבל ההערה הזאת, הזכירה לי שלא סיפרתי דבר נורא נורא מהותי. תראי, ביום כיפור, מלחמת יום כיפור,
כן.
קרה אסון נורא גדול במשפחה אחת בקיבוץ דוברת.
כן.
אפרים המבוגר יותר, שני אחים היו במלחמה, אפרים ודדי. אפרים המבוגר יותר נהרג,
כן.
מעבר לסואט, ודדי אחיו נפצע קשה והושפז באיכילוב. באו לבקר את דדי בלי לספר לו על אפרים, ודדי כל הזמן שאל, איפה אפרים, איפה אפרים?
כן.
אפרים היה חניך מצטיין, אהוב על חברה וכן הלאה, נהרג. ואז האבא של שניהם, שישב ליד מיטתו של דדי, אמר, נפלט לו, מסכן, כן. הוא היה בשברון לב, הוא אמר לו, אפרים לא יבוא יותר לבקר אותך, אל תשאל עליו.
אוי ואבוי.
באותו יום, דדי נפטר, באיכילוב. מאז אמרו, החליטו בתנועה הקיבוצית,
כן.
שהם לא מספרים יותר על אח, לאח שנשאר פצוע, על אח שנהרג,
כן.
כי עלול לקרוא אסון בבית חולים.
כן.
כי פה הבן השני דדי נפטר ביחילוב, רק כי סיפרו לו שאפרים נהרג.
את חושבת? אולי היה פצוע קשה כבר?
ככה הרופאים טענו, אבל אולי זה...
הוא לא מת משברון לב,
לא, אני חושבת. לא, אבל המצב הפיזי שלו היה רע מאוד,
כן,
אבל השתבש משהו בה, מהכאב לב.
כן, אוקיי. כן, שברון לב.
ואז החליטו בתנועה קיבוצית, אם חלילה קורה שמישהו נפצע,
כן.
ואחיו נפל,
כן.
מביאים את הפצוע הביתה, ורק שם מספרים לו.
הבנתי.
וככה אוקיי. נהגו לגבי צחקי. הוא היה צריך להישאר עוד ימים רבים ברמב״ם, אחרי כן. שהוא התעורר מהניתוח ראש הקשה שהוא כן. עבר, ועדיין כל הזמן חששו שתהיה רגרסיה, ושמרו עליו כמו על אתרוג, כן. שלא תהיה נסיגה,
כן.
אבל באו לספר להורים, כמו שסיפרתי בפעם הקודמת, כן. שיוסף נפל ברמת הגולן, ואז אמא של צחקי, החליטה להוציא אותו, להפסיק את ההשפוז, ולהוציא אותו מרמב״ם, להביא אותו לבית השיטה, ושם לספר
אותו.
לו, בדיוק,
כן.
שם לספר לו על יוסף.
כן.
אז הוציאו אותו ביומיים אחרי שביתת הנשק, שהייתה ב-24 באוקטובר,
כן.
המלחמה פרצה ב-6 באוקטובר, ב-24 באוקטובר הייתה שביתת הנשק,
כן.
יומיים אחרי זה לקחו את צחקי הביתה לבית השיטה. שם הוא פגש, בחדר של הוריו, הוא פגש את החברה שלו באותה עת,
כן.
ואימא שלו אמרה, אנחנו נדבר על מה שתרצה לדעת, כי הוא לא ידע כלום על המלחמה, את מה שתרצה לדעת אנחנו נספר לך מחר בבוקר.
כן.
הוא הולך לישון עם החברה שלו, את יודעת, קביים, שבר כלי, פיזית, כן. שבור,
כן.
וגם מנטלית, לא מבין נכון, כך מה קרה,
נפשית, כן.
והחברה שלו אומרת לו שדדי בן דודו מת בבית חולים,
אוי,
נפצע במלחמה.
אוי.
ואז, צחקי מחכה עד הבוקר, אומר לחברה שלו לצאת, סוגר את הדלת, מחליף את אמא שלו,
כן.
אומר לה, עכשיו תגידי לי מה קרה. אז היא אומרת לו, תקשיבי טוב, אמא שלו הודיע לו מה קרה.
כן.
הוא שואל אותה, אמא זה נכון שאילן, אילן גדרון, החבר הכי טוב שלו,
כן.
אמא זה נכון שאילן נהרג?
כן.
אז אמא שלו אומרת, זה נכון שאילן, וגם יוסף אחיך, וגם מודי בן דודך נפטע הלילה באיכילוב.
אוי ואבוי.
אני שואלת אותך אם אפשר לתפקד נורמלי בשנים שאחרי זה.
נורא. נורא.
נפל על הרצפה, נכנס לחדר, נסגר בחדר, לא יצא עד הערב.
וואו.
משהו נורא. אז לכן אני אומרת, כל הדבר הזה הוא כל כך...
עדין ורגיש.
עדין ורגיש ובעייתי ו... האמת, מה שאתה לא עושה, אתה לא יכול להציח, כי בסוף הבשורה היא כל כך קשה. אבל ככה לספר שני, לך שיוסף זה הרע.
כן, שאת... אבל מצד שני גם אי אפשר לעצור.
נכון.
היום במיוחד היום.
גם לא להסתיר.
ולא להסתיר, אי אפשר כבר.
נכון, זהו. אז את זה רציתי לספר לך על...
על, על האימא של צחקי.
על האימא של צחקי. והדבר האחרון שאני רוצה לספר לך, זה ש... אני פעם שרתי במקהלת הייחוד, כשאבנר איתי היה מנצח.
גם אני שרתי בזמריה.
יופי, יפה.
כן, שרתי במקהלה.
נכון, אז שרתי במקהלת הייחוד, כיף, אי אפשר יותר, כשאבנר איתי היה מנצח. ושם הכרתי לפני המון שנים, בחורה מקבוצת כנרת, אסתר קלין, ששרה נפלא, שנונה ומצחיקה מאין כמוה, בדודה של נעמי שמר, אגב, כן, ובעיקר סטורי טלר נהדרת, פשוט נהדרת. היא היום בת 88. בהפגנה שהייתה בצמח, בשבת האחרונה, הפגנת המחאה,
נכון, אני יודעת,
שמתקיימת כל שבוע,
נכון, בכל הארץ.
אסתר קלין דיברה אל הקהל,
כן.
וזה מה שהיא אמרה. היא אמרה, תחזקת ידי כל אחינו המכוננים, כמו שביאליק אמר, אפרות ארצנו באשר הם שם, אל איפול רוחכם, אליזי מתרוננים, בואו שכם אחד לעזרת העם. בכל שבת, היא אומרת, כשמגיעה השעה, הגוף שלי נדרך, ואומר לי, קום יצאי אחותי, שם ליד הכנרת מחכים לך המון אנשים, ואני לוקחת את הדגל ויוצאת אליכם, אני כבר לא ילדה, אני בת 88 שנים, אישה באה בימים, אישה קשישה לתפארת. אנחנו באים הנה לחוות את השייכות ואת ההשתייכות ואת הכוח הזה, להרגיש גאווה ולהרגיש תקווה. אני לא אסלח למי שמאלץ אותי לסנוא ולכעוס. ואנחנו לא נסלח לאלה שבזים לנו ומפלגים אותנו, ואני לא אסלח לאלה שמאלצים אנשים צעירים בארץ הזאת לשאול את עצמם, האם באמת אין לי ארץ אחרת? לכן נבוא הנה עוד ועוד, ואנחנו נזכור את השורות שכתבה רחל המשוררת לפני למעלה מ-100 שנה, כאילו נכתבו היום, בטרם עת הליל, בואו, בואו הכל, מאמץ מאוחד הקשני וער של 1,000 זרועות, האומנם ייבצר לגול את האבן מפי הבאר, ואנחנו עונים לא, כי לא נוותר עד שנגול את האבן מפי הבאר. אסתר קלין, בת 88, מקבוצת כנרת, נושאת את המונולוג הזה בלי טלפרומטר, בלי להסתכל בנייר, פונה אל הקהל ומדברת, שלחו לי את הסרטון הזה. פשוט יוצא מהכלל.
כי זה חקוק בגופה.
לגמרי, לגמרי.
היא לא צריכה לתת.
לא, היא לא צריכה. פרומטר. כן, לגמרי, לגמרי. זהו, נורית קה. זה, אמרת שגם לך אמרו מחמאות, למרות שאלעזר, תסלח לי, נכון שעשו, אמרתי לאלעזר זיינבל, שהבטחתי לו לא להגיד יותר מחמאות, אבל אי אפשר להתאפק כל הזמן. ואמרת שלך אמרו בשבת, בענפה הזה, נכון?
כן, אני בשישי. הלכתי לראות את הנפה הזו שכל העולם ראה כבר לפני 30 שנה, אוהד נערין מלהקת בת שבע, והלכתי לראות את המופע הזה, ואני רוצה להגיד לך, יצאתי נפעמת.
איזה יופי.
באמת, אני לא כל כך מתרגשת מהר, ואני לא כל כך, כי ראיתי הרבה, אבל זה באמת מופע אז כמו ספקטקל גדול, של ריקוד וטופים ושירה. ובגלל שאני לא רוצה לקלקל את המופע הזה במילותיי הבנליות, אז אני אקריא רק מה שכתבו כאן, שקראתי בתוכניה, את יודעת, כי קשה לי. אחרי זה אני רק רוצה לספר לך גם על שני דברים שראיתי שם, כי זה היה מופע מאוד ארוך. ואני רק רוצה להגיד, ניתן קרדיטים, רק בסדר, שזה אוהד נערין הגדול, הנפלא והמוכשר, עיצוב תורה במבי, שזה אבי יונה.
תורה נהדר.
כן, בואנו. מוזיקה פילאית, אבי בללי, דני מקוב, וגם אוהד נערין, תלבושות שאני חולה עליה, רקפת לוי. היא הייתה מלבישה של חנוך לוין בזמנו. עכשיו, מה שכתוב, הנפה, זה מאחר וזה כבר לפני 30 שנה עלה, והייתה הפסקה, ועכשיו זה שוב עלה.
אני עוד לא ראיתי, אני הולך לראות.
אני אומרת לך שאני, אני לא יכולה לראות הכל. אני מאוד אוהבת תיאטרון, אני אוהבת קולנוע, אני אוהבת אופרה.
גם אני.
ואני אוהבת קורסים, אני לומדת כל הזמן. אז אני לא יכולה גם לראות מחול. אמרתי, אני מוכרחה לבחור משהו אחד לא לראות. אז החלטתי שמחול אני פחות אראה, אבל זה באמת כולם ראו, ואני שמעתי לזה דברים נפלאים. אמרתי, הולכת לראות. אז אני אקריא את זה עכשיו, בסדר? אבל זה כמה שורות רק. שהנפה זה נבראה בתוך מציאות צינית, אלימה וסדוקה מתמיד. לצד היופי, היצריות והאקסטטיות שמזוהים איתה. היא חורטת על דגלה מחאה. תראי כמה זה, כמה זה אקטואלי היום. כן. זה היה לפני 30 שנה. היא ריקוד עיקש בתוך מרחב שמאיים לבלוע לתוכו את חירות המחשבה, הרוח והגוף. היא רוקדת מעליה את שחרון הכוח, את השלהוב ואת רטוריקת השיסוע והכיתוב. נאחזת בתקווה לשינוי ויחוי. זה משהו קטן לתוכניה. דיבר גם במופע דוד גרוסמן.
באמת?
כן. פתאום גזיתי, אמרתי, מה דוד גרוסמן? יש קטע שהוא מדבר והם רוקדים. וכתבה גם בתוכניה של אז, שולמית אלוני. נורא יפה, אבל לא הבאתי את זה. אני רק רוצה להגיד לך, שבעיניי זה באמת ספקטקל גדול של ריקוד, טופים, זה טופים, גיטרה, טופים ושירה של הרקדנים, שדני מקוב הוא המתופף הראשי, בבללי שהוא כתב את המוזיקה, אני תפנתתי מהמוזיקה, כי זה הזכיר לי מקצבים אפריקאים, מונוטוניות וחזרתיות, שאני נסחפתי לתוכה. אין תזמורת, את מבינה?
כן, כן.
ופתאום, זה במה ענקית, זה בהנגר 11, כי זה בת שבע קטן. זה בערך 40 רקדנים מכל הגילאים.
מרשים ביותר.
וזה נפתח באחד מי יודע, את בטח מכירה.
בטח, נפלא.
זה אני הכי הכר.
אני לא בכיתי ראיתי באחד מי יודע של בת שבע, שמה? בכיתי.
שמסו
את בת שבע, כן.
את ראית את זה?
שמסו את בטח, אחד מי יודע? הייתה הופעה בפני עצמה, היה מופעה בפני עצמה.
לא ידעתי.
בטח, נפלא.
זה היה בהנגר, שהוא ענקי.
הם לבשו מכנסי חקי כאלה קצרים אצלנו.
לא, פה הם לבשו עכשיו חליפות.
הכי יפה.
מגבעות שחורות.
הכי יפה.
מגבעת שחורה, נכון? שחורות. ועכשיו, את לא, 40 רקדנים, בחצי מעגל, ממלאת את כל הבמה. עכשיו ככה, דני מקוב יושב למעלה, מתופף. רק עם תוף, הוא יושב ומתופף. כל הריקוד עם תוף. והם שרים רק ב... אלוהינו, 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 אלוהינו. ואז הם יושבים כולם, בחליפות מגבעות, ו... מתחיל השיר, הראשון מצד שמאל קם, ואחריו בתנועה גלית, אחד אחרי השני קם, עד השלישי לפני הסוף, השלישי נופל אפיים ארצה על הרצפה.
אוי ובוי.
ואחריו, השני והשניים הסופיים קמים גם, כמו הם. כאילו, מין תנועה מעגלית, והם קמים בדיוק עם הידיים, ומשוכבים על הכיסא. רק השלישי לפני הסוף, במקום לקום נופל אפיים ארצה. וזה גם קישר אותי...
מה זה מסמל, זה פחד.
זהו, וגם זה קישר אותי לתנך, ליפול אפיים ארצה, זה משהו מהתנך, שתי מילים האלה. ואז אמרתי, די, הוא נפל פעם אחת, הוא לא יפול פעם שנייה. ואז אומרים, שניים, מי יודע, ואז שוב, מתחילים לקום בתנועה מעגלית, הם קמים. זה, אני כתבתי את זה, כי הם קמו, זה היה כל כך אוטומטי, כל כך...
אחיד.
אחיד ומושלם. פשוט שלמות. עד שהגיעו לשלישי לפני הסוף, נופל אפיים ארצה, הוא נופל אבל, משתתח... ואז עוד השניים אחרים קמים. וככה, 3, 4, והוא נופל 12 פעמים על הרצפה אפיים ארצה. ואני אמרתי, מה אוהד נהרין רצה להגיד לנו פה בזה, בתנועה, בתנועתיות, באחידות הזאת, בשלמות הזאת. ואני אומרת לך, שאני תאהבתי והסתכלתי על זה שנפל אפיים ארצה 12 פעמים. כי אני חושבת שהוא רצה להגיד, שבתוך השלמות, אין שלמות, יש פגמים. הוא הפגם. הוא
כאילו... אני רק פחדת שזה לא סימבול של תבוסה, ושהוא נפל.
כי אחריו קמים עוד שניים,
כן,
אבל...
כן, אבל הם קמים.
אבל
כן.
אני ראית, ואת על מה, הוא רצה להגיד, חבר'ה, אין שלמות, יש פגמים. הוא הפגם, הוא נופל אפיים ארצה, 12 פעמים. כן. אבל מה שיצא, שהכל אחד גם, הכל אחד, וזה נהיה אוטומטי כזה, את יודעת, לא מכונה. אבל הוא אנושי, כי הוא נופל. הם מכונה, הוא אנושי. אני ראיתי בזה דווקא בו, שהוא נפל את השלמות בתוך המכונה.
שצריך גם ליפול, אי אפשר תמיד לנצח.
אי אפשר רק לקום כל הזמן, כן. צריכים ליפול, בדיוק. כן, כן. וראיתי בו דווקא בו, בפגם, שהוא ניסה להראות לנו את הפגם, בשלמות, אני ראיתי שהוא השלמות בתוך הפגם, המכונה הזאת שעובדת אוטומטי. מנינה, זה מה שאני ראיתי.
אני מקווה שזה
היה יפה. ואחר כך הם מורידים לאט לאט, כולם בבת אחת, גם במעגליות, בגליות, את הכובעים, וזורקים למרכז הבמה. ואז הם מתחילים עוד פעם, הם מורידים את החולצות, עוד לא ידעתי מי גבר מי אישה כל הזמן, וברגע שהם מורידים את החולצה, את רואה מי גבר מי אישה, למה? כי רקפת שמה לנשים, מין יריעה מוויניל, ו...
כאילו חזייה כזאת שטוחה.
זה גם לא חזייה שטוחה, השטיחה להם את החזה. גם השטיחה להם את החזה. וזה קצת הצבן אותי, כי אם היינו מדינה מתוקנת, וזה אומנות.
הם היו בלי הפיסת בד הזאת.
בדיוק, הם היו עירומות, כמו שהגברים עירומים, הם היו צריכות להיות עירומות, עם השדיים בחוץ, כי זה כל היופי. מה? שדיים קטנים, שדיים גדולים. כי זה לא כל הריקוד הם צריכות לרקוד והכל, את יודעת, מתנפנף. זה לקום ולשבת. וזה שהסתירו להם את החזה, זה בי נורא פגע, וזה פגע בשלמות הזאת, בדבר כן, היפה הזה.
כן.
ורציתי, זה שנופל, אמרת, וכתבתי כן. גם, הוא שובר את השלמות ואת האוטומטיות, ודווקא זה שנופל, הוא הדבר המושלם, והוא גם האנושי מבין כולם. כן, כי כולם כמו מכונה.
כן, כן.
אמרתי במילים ארוכות, כן. במילים אחרות, וזה שזה, אז...
אבל חקיר. אותי מעניין, תראי, הריקוד נורא מעניין אותי, בת שבע נורא מעניין אותי, אבל סיפרת לי... תסלחי לי נורית, כן? שבאת לשם ונכנסת לאולם ועברו על פנייך אנשים. אני מצטערת, זה גם חלק חשוב מאוד במופע הזה. אני רוצה שתספרי לי מה היה.
כן, אבל אני רוצה גם לספר עוד שני ריקודים בקצר, בקצרה.
לא, תגידי לי קודם מה אמרו לך אנשים.
אני באתי, היה שם תורים, את לא מבינה, כי באמת, פתאום כולם רצו לראות הנפה הזה, הגיעו שתיים נעלת, ואני עוד הייתי ברחוב, בתוך הנמל כבר, והלכתי, ו... הם עצרו אותי לסלפי. עלק, שחקנית גל גדות הוליוודית, רק היה חסר לי כוכב.
גדול.
בנמל.
כן.
הם עצרו אותי, אמרו לי, תשמעי, אתן נהדרות.
לא, זה לא יאומן.
והם רצו סלפי, אמרתי, איזה סלפי? הגעתי ג'יפה, סלפי. זה היה ביום שישי. מי אלת? אנחנו שומעות... עצרו אותי עוד ארבע נשים, שהן שמות ביחד את הפודקאסט שלנו. מה ביחד, גאיה.
חוג כזה,
חוג. הפודקאסט, כן.
גדול. עכשיו,
ככל שאומרים לי את זה, אני עוברת ועוד עוצרים אותי, ועוד, וחלק גם לא עוצרים אותי. חלק עוברים עליי וזורקים לי, אתן הדרות, וממשיכים הלאה. לא, לא, גם גברים דרך אגב,
כן.
גם גברים, אתן הדרות.
אבל זה נחמד שהן לא נעצרות, זה נורא נחמד.
זה שלא נעצרות, כן. עוברות, לא חבל להם על הזמן. אתן הדרות, אתם זה, זה עזרי. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד כן, עוד שני קטעים נהדרים.
כן.
יש קטע נפלא, שהם עומדים כחומה בצורה, בצד, מתחילים לצעות קדימה לצד השני של הבמה. את לא מבינה כמה זה יפה.
ובכל פעם...
זה כמו מנד, כזה נד של מים, הם הולכים 40 רקדנים. אני אוהבת מס, אני אוהבת דברים של מסה.
זה נורא מרשים.
כי זה מרשים, נכון? כי יש להם גם המון סולואים. יש
לזה כוח, כן.
המון כוח. כמו שמתפללים.
מאוד יפה, בשאר כשה40 האלה הם גם אחידים בתנועה שלהם. אחידים. זה עוד יותר עוצמה.
זה עוצמה וזה גם מפחיד.
כן, דווקא נשבעתי שאת המילה עוצמה אני לא אגיד, אבל את ההטייה של העוצמתי אני לא אומרת.
לא היה שם שום דבר יהודי, דרך אני לא ראיתי יהודי. אני דווקא אוהבת אצל אוהד נערין, שיש הכל, מבינה? אין לו גבולות, אין לו שום דבר, בזה אני אוהבת אותו, מאוד. אז יש שם קטע, הם מתחילים ללכת, החומה הזאת התחילה ללכת, זה די מפחיד, אני אומרת לכם, את הצד השני של הבמה, יש הרבה ללכת, והם הולכים בקצב, את יודעת, אחיד, אחיד, שאותי מפחיד, ופתאום אחד, הם ממשיכים אחד עוצר, ואז הוא מתחיל לעשות קטע סולו, ומספר את הסיפור שלו, האמיתי. אז נעצר צרפתי, את שמעת בקול שלו שהוא אומר, שהוא בא, הוא בא לבת שבע, מצרפת, עם אשתו והילד, אבל לא נת... הבירוקרטיה גמרה לו את החיים, כי לא נתנה לאשתו ולילד ויזה להישאר, והוא בא לעבוד כאן. אז אשתו והילד בפריז, בגלל הבירוקרטיה, והוא נשאר פה, כן. ואז הם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים, הם חוזרים, הוא נטמע ביניהם, עומד מישהו אחר. ואז עומד מישהו אחר, והוא מספר את הסיפור שלו, וכל, אני לא אגיד לך מה הסיפורים, כי הם מאוד עצובים יש שם, יש שם מכל העולם, הוא לוקח רקדנים מכל העולם, חוצה מגזרים, חוצה מגדרים, דתות, צבע, הכל, יש לו הכל מהכל לאוהד, וכשמגיעים לצד השני, אני מראה ש... כל אחד מספר את הסיפור האישי שלו, ויש הרבה כאלה שעוצרים, הם הולכים וחוזרים, הולכים וחוזרים ככה. ובתוך הקולקטיב את זה, אבל יש את האינדיבידואל.
כן.
כי זה שעוצר רגע ואומר, תשמעו את הסיפור שלי.
כן.
בסיפורים נורא עצובים. יש שם גיי, שהוא הביא את בעלו, הם מגרמניה, אני מליזוג מגרמניה, שהוא רקדן, ולבעל, לבעל שלו היה קשה נורא ללמוד עברית, הוא נשבר פה כאילו, את יודעת, והוא, זה שמספר למד עברית, מבינה? אז יש שם גייז, ויש יש שם הכל, יש שם אסיאטים, זה נהדר, כי נהדר. התורה פתאום, זה העולם, הוא מביא לך את העולם.
לגמרי.
אנחנו לא יהודים, ישראלים, בגבולות האלה, גם לא בגבולות של ישראל הגדולה, השלמה, כמו שהם קוראים לה. אז זה עוד ריקוד.
שמעון שבס היה האיש הקרוב ביותר ליצחק רבין, זיכרונו לברכה. בתקופתו במדבר הפוליטי, כעוזר שר הביטחון בשנות ה-80, גם בימי האינטיפאדה, כמנכ"ל משרד ראש הממשלה אחרי הניצחון בבחירות 92. הכי קרוב, עד לרגעיו האחרונים. בספרו חבר הוא מפנה אצבע מאשימה כלפי המסיתים והמנהיגים, שראו ולא עשו דבר. מסמך ששווה לקרוא. חפשו חבר, ספרו של שמעון שבס. המהדורה הדיגיטלית, זמינה לכם כעת, הלינק בתיאור הפרק.
ואחר כך היה קטע שאני בכיתי בו. הרקדנים יורדים, כל ה-40 יורדים, ובוחרים אנשים מהקהל, ומעלים אותם למעלה. הם בוחרים בכוונה מבוגרות, צעירות, גנדרניות, כאלה עם שרואלים, ולוקחים ועומדים מולם אחד מול השני, כל הבמה מלאה כאלה, ומסתכלים אחד לעיניים של השני, הרקדנים לעיניים של האנשים שבאו לראות כן. אותם. ואת צריכה לראות, פה התחלתי לפקוט, כבר לא יכולתי להפסיק לפקוט.
כן.
עכשיו עומדות לנמות בעיניים. והייתה אחת נורא כזאת גנדרנית, ולבושה יפה, ולעקבים נורא נורא גבוהים, והיא עומדת. ולאט לאט רואה, היא נסחה, הוא עושה תנועה, היא חוזרת על התנועה, הוא מחזיק אותה, מתחילים לרקוד, וכולן מתמסרות לרקדנים.
זה יופי.
וזה כל כך יפה, ואת רואה אישה מבוגרת, ואת רואה, היא מתחילה להפעיל את הידיים לבד, הוא מפעיל והיא גם מפעילה, והם מתחילים לרקוד, האנשים הזרים האלה, כל אחד יודע לרקוד, יכול לרקוד.
נפלא.
אתה לא צריך להיות רקדן.
נכון,
תתחיל, נפלא. תתחיל, תתפשט.
נכון.
ובסוף נשאר, בסוף הם משחררים אותם למקומות, ואת המבוגרת הוא לא שחרר. ובסוף נשארה המבוגרת עם רקדן, והוא עוזב אותה, והיא עומדת, הולך אחורה, והיא עומדת, היא כבר לא יודעת מה לעשות. והוא רקד וסובב אותה, וזה, והיא עומדת, והיא מסתכלת על הקהל, והיא עושה כך עם הידיים. מה אני עושה?
תימהון.
תימהון, איפה הרקדנים? היא נבד על הבמה ענקית. ואז היא עושה עם הידיים לקהל. אז אומרים לה, תרדי, תרדי, היא יורדת.
הסתיים.
הסתיים, כן. אבל זה יפה שהיא עמדה רגע.
ואיך היא קיבלה מחיאות כפיים אדירות.
את לא, ופה אני בכיתי, כי זה היה קטע.
כן.
וגם היה עוד אחד עליי עם סמלה כסופה. שוב, אין מגדר. והוא מתחיל לשאול שאלות. מי זוכר את יום ההולדת של אמא שלו? מי שזוכר שישב. מי שלא זוכר שישב, או שזה הפוך, או שיעמוד. ואת לא יודעת כמה לא זוכרים.
הרוב לא זוכרים, אוי ואב.
של אמא שלהם.
בדיוק, אני עכשיו חושבת אם אני זוכרת או לא. אם לא ישכן. אוי ואב.
לא זוכרים. מי זוכר את מספר הטלפון של אמא שלו?
לא, זה לא טוב.
מי שזוכר שישב, מי שלא יזכור. לא, את לא מבינה, זה
פחד מוות.
עכשיו, המון שיקרו כמובן.
טוב, שאת אומרת לי, לפני ההופעה אני אשמן את זה.
תזכרי. רק הוא אומר, מי מעונן?
אוי וי, אוי וי.
עכשיו, אני מצטערת, אני 30 שנה כבר, אני כבר מבוגר, אני זקנה כבר. אז עניין אותי נורא לראות מי יושב.
ברור. ברור שזה עניין אותך. ברור, נורית, כך זה עניין אותך.
כי זה...
אז מה, אז הרוב ישבו או הרוב עמדו?
אז...
כבר יעבור האייטם הזה, אני רוצה, תעני לי את התשובה ובואי נתקדם. אז הרוב ישבו או הרוב עמדו?
הרוב או ישבו או עמדו, אני לא זוכרת, אם העוננים צריכים לשבת, והאלה של העוננים עומדים... אני ישבתי.
אוקיי.
אז אלה של העוננים צריכים לעמוד.
אוקיי, ועמדו?
הרוב ישבו.
יופי.
אני מבינה אותם, ואני אמרתי, בואי נראה את השקרנים, את יודעת שיש. אבל הוא שאל לו המון שאלות, כל מיני הוא שאל שאלות מאוד יפות, מאוד 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 אישיות, הוא היה בסמלה כסופה וזה גבר.
נחמד.
אז כבר אהבתי את זה. אני נורא אוהבת, אני מאוד אוהבת, אפילו זה נהיה, אני אומרת לך שזה, יש לי אובססיה לזה, כי אני חולה על דרג, ובכל העולם שהייתי בטיולים, הלכתי לראות דרג, אני אוהבת אני אוהבת שמשנים.
מבלבלים את המגדרים.
אני אוהבת נורא בלבול המבלבלים, ואני למשל, אם היה לי בעל שהוא אוהב ללבוש שמלות, אני הייתי מאושרת, יודעת. אני אוהבת שמשנים, שפעם אחת תהיה עם סמלה, בגלל זה גם עם אביו, אני תמיד אני איפרתי אותו. אמרת, אתה עולה על הבמה, אני זוכרת שדויד בוי היה מעולה מאופר, פעם עם שמלות, פעם עם זה. אז אמרתי לה, אני רוצה שתהיה, בוא אני אפר אותך, נעשה, למה רק אנשים מתאפרות? ונצבע לך את השיער לברוד, ו תלבש סמלה פעם. אני נורא הייתי בעד שהוא ישנה, כי ישתנה, את יודעת.
כן, והוא חזר לעצמו כבר.
הוא די, כי הוא כבר מבוגר, הוא כבר לא, די. אבל כשהוא היה צעיר, אני חרבשתי לו את הצורה, את מבינה? אבל זהו, אני רוצה להגיד לך מה. זה היה אנה פאזה. אנחנו דיברנו אתמול, שלשום, כשאנחנו מדברות כל יום שבת, מה אנחנו יכולות להגיד?
נכון.
ואני רוצה להגיד שתמיד שלפני שאני מדברת איתך, אני בפאניקה נוראית, כי אין לי מה להגיד. מה אני אומרת לך תמיד?
ופתאום יש חומרים.
דליה, אין לי חומרים כבר, די. אין לי מה להגיד.
נורית ככה, אם מספקים חומרים כאלה.
לא, אני הגעתי למסקנה שאת רואה יותר ממני.
ממש לא נכון. זה לא נכון.
וזה מצחיק, כי אני לא רואה מי... כי את כמפיקת על, ואני כמפיקה בפועל. מה זה שייך,
נורית?
לא, זה כן שייך. לא. כי את רואה את הכל מלמעלה.
נורית, את סטורי טלר נהדרת.
ואני רואה את הפרטים. אני רואה פרטים, פרטים, פרטים. אני רואה יותר מדי פרטים קטנים, שכבר אין מה להתלבש עליהם.
את... אז למרות אל עזר, תכף אני אגיד לך מה אמרו לי עלייך במחאה, אבל אני רוצה להגיד לך...
לא, אל תגידי כי אני אתחיל למצמץ.
לא, את לא תמצמצי בכלל, הכל בסדר.
כשאומרים לי מחמאות, אני מצמצת, יש לי רתיק.
אני רוצה רק להגיד לך שאני כבר היום, אני כבר בכיתי היום.
איי, למה?
אני אגיד לך למה.
אוי!
כי קודם כל, אני חושבת שעם הגיל אני בוכה יותר...
כן, גם אני, נכון, נכון.
ממש, זה קצת, אני לא יודעת מה לעשות. יש תרופה נגד דמעות אגב, שאני רוצה לברר אם... אמרו לי שיש, אמרו לי שיש.
לא, להפך, רוצים שיהיה דמעות.
נכון, אבל אמרו לי שיש תרופה שממיתה את הדמעות.
אבל למה לך, דליה?
כי אני לא יודעת, אני בוכה מכל דבר.
אבל זו ברכה בכי.
הפעם הייתה לי סיבה טובה. אתמול צלצל נשיא המדינה לכרמל המנשה.
קראתי.
שהיא חברתי היקרה כאחות לי.
לה ולעוד שניים.
נכון, גם לחווה אלברשטיין ולעוד. שהיא מקבלת את איתור הנשיא.
סוף סוף.
והוא הסביר לה.
כן.
בוחרת את זה ועדה בראשות שופט עליון.
כן.
ונותנים את זה למי שראוי, ושלדעתם,
כן.
הוא תרם תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה.
כן.
ולכן כרמלה מנשה מקבלת את איתור הנשיא.
רגע, ומי קובע? זה מעניין.
הוועדה בראשות שופט עליון, לא הנשיא.
אה, לא.
יש ועדה ניטרלית בראשות שופט עליון. לא
מה שקורה בספרות.
ממש לא.
פרס הפרס, הספרות.
ממש לא. לגמרי נקי ולגמרי לא פוליטי.
שבני ציפר פרש.
בדיוק. ולגמרי לא פוליטי ולגמרי...
לא פוליטי.
לא, לגמרי לא. ממש, את יודעת.
נכון.
והחבר של כרמלה, יואב קרקובסקי, כתב היום בפייסבוק.
כן.
כתב לכרמלה.
כן.
כרמלה, את היית ונשארת השראה מקצועית ואישית עבורי. אין גבול למסירות שלך למקצוע, אין גבול לסקרנות שלך, אין גבול לזמינות שלך, אין גבול לציונות שלך, שפה יש לי דמעות.
נכון.
אין גבול לדאגה האמיתית שלך לחיילים, אין גבול למחויבות שלך למאזינים, אין גבול הנאמנות שלך למותג רשת בית, אין גבול לחברות שלך. את אחותי, אחות למקצוע, אחות לחיים. אוהב אותך מלא מלא וגדוש גאווה בך. ופה לא יכולתי לעצור את הדמעות. א', כי ראויה לפרס הזה מעין כמוה.
מזמן כבר ראויה.
פשוט יש לי הזכות שבן אדם מאוד נדיר,
כן.
מאוד נדיר בהמון מובנים, היא כן. חברה שלי, מבינה?
זה כיף לך.
איזה כיף.
אני מכירה אותה, אבל היא לא חברה.
כן, אבל את יודעת כמה היא נחמדה.
אני מתה עליה.
בדיוק. כמה היא חמה וכמה היא
חבית. היו לי שיחות איתה, את יודעת, בהתחלה, מזמן נורא.
כן.
היו לי שיחות איתה, ותמיד כן. אהבתי אותה.
כן.
ותמיד היא נשמעה לי מאוד אמיתית, את יודעת.
כן, נכון.
לא מתייפייפת.
נכון, לא. נכון.
והיה לו חיים לא קלים.
למי היו חיים קלים?
נכון, אבל לנו. גם לה, כן, ושמעתי. בדיוק. אבל תמיד אהבתי אותה בסתר.
זה יפה.
טוב, אני מקווה שתשמע את זה.
לא, זה נורא נחמד, לאהוב בסתר, אני קונה את הביטוי הזה.
אני נזכרתי בציפורים מתות בסתר.
לא, אבל לקנות, לאהוב בסתר זה נורא יפה.
יש כמה שאני אוהבת בסתר.
ישבנו במקום שלנו, בפינה דה וינצ'י קפלן, במחאה.
במחאה, את עם המחאה.
יש לנו חוג שם, כל שבת שלנו חוג. לפי להיטות החקיקה של הקואליציה, לפי דעתי עוד מבלה שם הרבה שבתות, אבל אני כבר התרגלתי לזה.
לפי דעתי, לא נעים להגיד לך, דליה, הקואליציה שמה לכם זין.
לא, אני לא מאמין, זה לא נכון, כבר היו שינויים.
אני אומרת לכם, הקואליציה שמה עליכם זין.
ניפגש ונראה מה יהיה, בסדר?
אוקיי, ניפגש.
אני אומרת שלא היה דבר כמו המחאה הזאת, ולא היה דבר מרשים ומשפיע כמו המחאה הזאת, וכבר נעשו שינויים בכמה מהחוקים, נראה אותם ממשיכים.
בואי נראה.
נכון, אוקיי.
אין סלמי יותר, דרך אגב, אין סלמי יותר.
בסדר, בואי נראה.
בואי נראה בערב מה יהיה היום בבן גוריון, בואי נראה.
נכון. אז בא, צריך כי שם אגב, אם לא אכפת לך,
את רצינית?
איזה שאלה, מה, יש הפגנה שהוא איננו?
אני מפחד שתהיה שם אלימות.
אני מקווה שלא. בקיצור, ניגשו אליי, כרמל חברה שלי ישבה על ידי, וגם מיכל חברה שלי, הטלוויזיה, מיכל גורן, וגם אחות של כרמל, דפנה.
כן.
הם שלושתם.
כן.
כל אחת מהן, לפי תור, עשתה סדר באנשים שבאו להגיד לי משהו. אמרה, את עכשיו לא, תחכי, את באת אחר כך. נורית, את לא יכולה, לא, אני רוצה להגיד לך משהו, זה כזאת נחת, זה פשוט לא התעורר, ואני גם אומרת, ואני אומרת להם, איך אתם אומרות את הקשקושים, אני עושה נזק לעצמי, אבל כרמל אומרת לי, תפסיקי, תפסיקי, הן אומרות לי דברים, אז מה שאני רוצה להגיד לך, שנגשה אליי אישה, שהיא תורה היה האחרון, היא הייתה האחרונה בתור, אבל היא המתינה. אמרתי לה, מה שמך? הדר קמפינסקי שווייצר.
שווייצר.
ומה את עושה? Okay. אני פסיכואנליטיקאית. אמרתי לה, את פסיכואנליטיקאית? ואת אומרת לי שאת אוהבת את הפודקאסט שלנו?
נכון.
אמרה, דליה, לא רק שאני אוהבת, אני לפעמים מתקשרת לשאול למה עוד לא עלה פרק.
מה?
כן, פסיכואנליטיקאית עסוקה, היא לא מחמיצה אף פרק, והיא החמיאה באופן באמת הכי, הכי משואב נפש שיכול להיות, הכי נעים והכי מנחם.
ואיך את מרגישה?
איך אני מרגישה?
כן.
תראי, אני טיפונת בבוכה, אבל אני גם שמחה, ואני לא מסתירה את זה.
כן.
אז אני מתנהלת בין המבוכה ובין השמחה, והיה יותר נורא,
כן.
שאם היו עושים מה שעשו, שתי בחורות שמכירות אותי,
כן.
שניגשו אליי ואמרו, שמענו את הפודקאסט שלך.
נו.
ושתקו.
מה זה אומר?
לא יודעת, שתי בחורות שאני מכירה היטב.
באמת? ולא שאלת? לא שאלת?
לא, שאני, מה, אני אשפיל את עצמי? חשבתי לעצמי, שאלתי אתכם, למה אתם אומרות לי ששמעתם?
רגע, את חושבת שזה היה בנימה לא טובה?
מישהו אומר, שמעתי את הפודקאסט שלך אומר... ולא אומר מילה, זה נראה לך תקין?
אני הייתי יושבת עליהם.
לא, ממש לא.
לא?
שיחנכו את עצמן, לא, אני לא אעשה את זה.
הייתי אומרת לכם, מה היה... מצא חן בעיניכם, תגידו
לא,
לי.
לא, אני לא, שום
דבר. לא, אני הייתי אומרת, תגידו לי מה מצא חן בעיניכם, שאני אמשיך
אבל
כך.
אבל הם לא אמרו שמצא חן, הם רק אמרו שהם שמעו ושתקו. הם לא הוסיפו
כן.
מילה.
יו.
לא היה פתח להגיד
האמת
משהו.
האמת זה קצת מרושה.
מאוד. מאוד.
כי את נשארת באוויר.
נכון. וגם אף אחד לא יצטרך להגיד להם להגיד לי.
לא, וזה גם לא מקדם אותנו, כי אנחנו רוצות...
לא, גם חולפים שם הרבה אנשים שלא יודעים מה זה הפודקאסט הזה, ולא אומרים מילה, והכל נפלא.
נכון,
מה זאת אומרת?
נכון.
אז לבוא ולהגיד ששמעת ולא להגיב?
רשעות לשמה.
אני ישבתי על גדר האבן הזאת, כן? בחוג של המחאה, בחוג שלנו.
זה נקרא פרלמנט.
פרלמנט. וניגשת אליי בחורה, ואומרת לי, שמי אופירה גדיש, ואני מקבוצת יבנה.
כן.
ואני שמעתי את הסיפור של נורית על נטשה, על המאמצים של נורית.
היא אמרה לך עליי, כן. לא הבנתי איזה נורית.
לא הבנתי, לא, נורית, את באמת צריכה את הפסיכואנליטיקאית.
רגע.
לא, משהו התנתק,
נורית. תזכירי לי, אתמול הייתי אצל הנוירולוגית, כן. יש לי פעם בכמה שנים נוירולוגית.
כן.
תזכירי לי אחרי הסיפור שלך.
הייתי צריכה לספר לה את מה שקרה הרגע, אתמול, כי זה ממש סיפור לנוירולוג.
זה אתמול, הייתי אצלה במבחן.
כן, אבל זה קרה היום, שאני אומרת לך נורית, ואת לא יודעת שזה את.
זהו, ואתמול אוקיי,
בסדר. אז אומרת לי,
היא אומרת לך נקודותיים.
כן, לא אי אפשר להאמין, אנחנו לא נגיע לסוף של זה לעולם. אופירה גדיש בקבוצת יבנה עוצרת ואומרת לי, דליה, אני שומעת את הפודקאסט שלכם,
okay.
ואני כל מילה, ואני מחכה לכל פרק, ואני רוצה להגיד לך, שמעתי מה שנורית אמרה, את, כן,
אני,
נורית,
אוקיי, okay.
okay. מה שנורית אמרה, וסיפרה על נטשה, על איך נורית עשתה מאמצים נורא נורא גדולים, לקרב את נטשה למשפחה,
נכון,
לעשות אותה אחת במשפחה, ולתת לה הרגשה, שהרגשה אותנטית למעשה,
לגמרי.
מבוססת על עובדה אותנטית, שהיא אכן אחות של שירה,
מלאה,
ואביב,
מלאה,
היא אומרת, נורא התרגשתי מהסיפור של נורית על נטשה, ואני רוצה לספר לך מה קרה אצלנו, אני לא בטוחה שתוכלי לספר את זה, אני אבדוק אם מותר לספר את זה או לא. שאלתי אותה מה הסיפור, ובינתיים היא סיפרה לי את הסיפור, ומצאה שהתפרסם בידיעות הקיבוץ לפני 4 שנים, ומותר לי לספר הכל. על סיפור, וגם סיפור על שייכות, ועל חיפוש אחרי זהות,
נכון.
ועל משפחה,
כן.
ועל קרבה,
כן.
ועל חום, ועל יחסים.
כן.
ב-1968, 73, 5 שנים לפני מלחמת יום כיפור,
כן.
באה לקבוצת יבנה, לאולפן, קבוצת
כן.
יבנה זה קיבוץ דתי,
כן.
אני הקרנתי שם את הסרט של ילדי טהרן, כי
כן.
היו שם ילדי טהרן,
כן.
ציבור נפלא,
כן.
באה לקיבוץ יבנה, 5 שנים לפני מלחמת יום כיפור, בחורה עולה חדשה מהודו, לאולפן.
כן.
ונקשר קשר, הייתה בת 19, נקשר קשר בינה ובין בחור מקבוצת יבנה.
כן.
דתי כמובן.
כן.
לבחור קראו מאיר ימיני.
כן.
אגב, שאמרתי לצחקי, אני מחפשת שם של מישהו מקבוצת יבנה שנפל ביום כיפור, ישר אמר לי, מאיר ימיני, זה לא יאומן. כן. כעבור כמה שבועות, הבחורה אומרת למאיר, כן. אני בהיריון.
מתי זה היה? לפני 4 שנים?
5 שנים לפני מלחמת יום כיפור.
לפני מלחמת יום כיפור. 5 שנים
לפני מלחמת יום כיפור.
זה היו זמנים אחרים, אל תשכחי.
זמנים אחרים. הקיבוץ דתי, כן. הוא לא מוצא עוז לספר את זה למשפחה או למישהו בקיבוץ.
הוא אהב אותה?
אני חושבת שכן, אבל אני לא יודעת. אין עדויות.
היא אהבה אותו?
אני חושבת שכן, זה מה שהיא אמרה לבת שלה, אבל אני לא יודעת.
אוקיי.
למה אני לא יודעת? כי הבחורה הזאת ומייר קיבלו החלטה, כשהיא תלד,
כן.
הם ייתנו את התינוקת לאימוץ, כי הם צעירים, הם בני 19, הם לא יכולים לגדל תינוקת, לא כלכלית ולא מבחינות אחרות, והם ייתנו אותה לאימוץ, שזו החלטה נורא נורא קשה. ואימא שלה עזבה את קבוצת יבנה, ילדה את התינוקת, קראה למאיר, ושניהם חתמו על האימוץ,
כן.
עם השמות שלהם. והילדה נשלחה לאימוץ. כן, ברחובות למשפחה. חלפו שנים,
כן.
ובגיל 22, התינוקת הזאת,
כן.
שהיום שמה מירי הילר,
את אמרת את שמה?
כן,
ככה?
מותר, כן. כי כתבו על זה בידיעות הקיבוץ, כמו שאמרתי אוקיי. לה. גם דיברתי איתה כבר, כן. זה היה נורא מרגש. הבחורה הזאת שהיום היא כבת 50, אני חושבת טיפה יותר, והיא נשואה לגיא, זה הם לשלוש בנות, רוני, יעל ומיכל. הבחורה הזאת, מירי הלר, בגיל 22, החליטה לפתוח את תיק האימוץ שלה.
וואו.
ובתיק האימוץ אמרו לה, מאימא שלה, כן. ואפשרו לה גם ליצור קשר עם אימא שלה.
יש רק שאלה אחת,
כן.
האימא נשארה בקיבוץ?
לא, היא עזבה את הקיבוץ.
והם כבר לא נשארו בקשר,
לא,
ובי...
לא, לא, אני אגיד לך למה הם לא נשארו בקשר.
אוקיי.
מפני שכעבור 5 שנים פרצה מלחמת יום כיפור, התינוקת הייתה בת 4.5, ומאיר ימיני נהרג ביום כיפור.
והחברה שלו...
והוא לא זכה, היא הייתה, החברה שלו כבר התחתה עם מישהו אחר,
והתינוקת
הייתה... כן, והתינוקת הייתה אצל משפחה
אחרת,
מאמצת.
כן.
ומאיר נהרג ביום כיפור. המשפחה של מאיר לא ידעה שהייתה לו ילדה.
מה?
לא ידע. אף אחד לא ידע.
לא גילו למשפחה?
לא גילו, הוא לא גילה. הוא היה צריך לגלות, הוא לא היה לו האוז לגלות למשפחה דתית. בתיק האימוץ, כן, בתיק האימוץ, כתוב השם של האבא.
כן.
אבל לא רצו להגיד לה, לילדה בגיל 22, כן. שבאה ללשכת, לפתוח את האימות, אומרים לה, תראי, הוא היה חבר קבוצת יבנה, כן. והוא נהרג ביום כיפור.
ולא אמרו לה את השם?
לא. ואז היא הגתה רעיון. אני אבוא לקבוצת יבנה, ואני אגיד שאני סטודנטית שעושה עבודה על נופלי יום כיפור.
מה?
כן. ואיך שהוא, אני היא ידעה מאימה הביולוגית של מאיר הייתה אימא נכה, שהייתה בכיסא גלגלים. מירי זאת, הלכה לקיבוץ יבנה, ביקשה פרטים על נופלי יום כיפור, אמרו לה גם על מאיר ימיני שאימא שלו נכה, היא הבינה שזה האבא שלה בדיוק, ואיך שהוא נוצר קשר, כבור, הקשר עם האמא הביולוגית נעשה בגיל 22, ורק בגיל 27 נדמה לי, או כמה שנים אחרי זה, מירי הלכה לקבוצת יבנה, ואמרה שהיא רוצה את הפרטים.
על האבא.
על האבא.
רגע, והאמא, היא הלכה לאמא?
כן, אמא.
והאמא לא אמרה לה את השם של אבא שלה? כי למה היא הייתה צריכה את כל הסרט הזה?
זו שאלה נורא טובה. בפעם הראשונה שהיא הלכה, עוד לא היה לה קשר עם האמא, היה לה רק קשר עם תיק האימוץ. אז שם אמרו לה, הנה אמא ביולוגית, ואת האבא אנחנו לא נגיד לך כי הוא נהרג.
למה לא אומרים, גם אם הוא נהרג, למה לא אומרים?
לא אמרו, כי הוא נהרג, אין לך מה ללכת ליאנה.
אבל ללכת למשפחה שלו,
כאילו. אבל הוא לא הרשה.
הבנתי.
והוא אוקיי. ויתר על האבאות שלו.
הוא ויתר, כן.
הוא לא,
זה נורא.
זה סודיות נורא נורא
כן,
גדולה.
כן, נכון, נכון, נכון.
אוקיי. נורא. היא אומרת, אגב, הוא מת כשהוא נהרג, כשהוא נפל, הוא היה בן 27 ביום כיפור. זה לשכה, כמו שאני אומרת לך, לא נתנו לה שום פרטים, היא נסעה ליבנה, קיבלה פרטים,
כן.
והחליטה להגיע למשפחה. של
פיינחה את התעלומה.
ופנתה למשפחה, עברו, עד עוד 9 שנים.
מה?
כן, עד שהייתה בריון עם בת הבחורה שאז היא החליטה, אני רוצה לדעת מי אבא שלי. עם אמא הביולוגית היא כבר הייתה בקשר.
כן.
רק כשהיא הייתה בריון עם בת הבחורה, היא אמרה, אני רוצה לדעת עכשיו מי אבא
אבל שלי. אבל יש משהו אחד לברור לי. כן. למה, איך האמא לא סיפרה לה?
כנראה שהקשר עם האמא נוצר גם יותר מאוחר, זה לא היה פשוט. נתנו לה את הפרטים של האמא,
אבל האמא בעצמה הייתה צריכה להגיד לה מי האבא.
לא, אבל היא לא ראתה את האמא מיד, כנראה חלב זמן עד שיפה.
הבנתי, אוקיי.
ובקיצור, כשהייתה בריאיון עם הבת הראשונה שלה, עם הבת הבכורה, התעורר באופן רצון לסגור את מעגל הסיפור חייה.
נכון.
ואז היא הלכה לשירות למען הילד, והיא אמרה לנה, והלכה ליבנה, ואמרה, תספרו לי על נופלי יום כיפור, ואז היא הגיעה למאיר, ויצרה קשר עם המשפחה. שני אחים ואחות, בינתיים האחות נפטרה, שני אחים ואחות, מאיר השאיר.
אחים שלה.
שלו, של האבא, שלא ידעו כלום שלמאיר יש ילדה.
ויש לו ילדים אחרים מאישה כאילו למאיר.
הוא נפל מלחמת יום כיפור, הוא לא היה נשוי.
היא הייתה הילדה היחידה שלו.
לא ידעו.
ואבא ואמא שלו לא ידעו שיש לו ילדה.
אף אחד לא ידע, הוא לא סיפר.
סבא וסבתא, דודים.
לא, וכבר אנשים נורא מבוגרים.
אני רוצה רק להגיד לך, תראי מה זה הסתרה.
נכון.
אנחנו נדבר על זה בפודקאסט הבא.
בסדר גמור.
על הסתרה.
בסדר גמור. עכשיו, האחות ושני האחים, היא אומרת, קיבלו אותה בחיבוק גדול. הם התעניינו בה ורצו לשמוע את הכל, והיא אומרת, גיליתי אנשים מקסימים ואיכותיים, ושמחתי שזאת הגנטיקה שלי,
כן,
משני הכיוונים,
כן.
מאבא שלה בקיבוצת יבנה, ומהאימא שהיא כבר בקשר איתה, אימא כן. ביולוגית. היא אומרת, ומאז אנחנו בקשר. אבל היא אומרת, בשנים הראשונות, שאחרי המפגש עם המשפחה של האבא הביולוגי כן. שלי ביבנה, לא באתי לטקסי הזיכרון בקבוצת יבנה, זה איק עליי, לא ידעתי איך, אם אני אתחבר לקבר כן. או לסמל, ואז יום אחד, לפני 5 שנים, כן, המשפחה מבקשת אותה לבוא לטקס יום הזיכרון, לאביה, ולדבר. לפני כל הקיבוץ. והיא באה, זה היה ב-2019, היא באה לקיבוץ.
איזה סיפור.
כן, היא באה לבית הקברות, היא באה לטקס, ועמדה, ודיברה, ואחרי ששאלו אותה אם היא מסכימה לדבר בשם המשפחה, היא אמרה, אני יכולה לדבר, אבל אני לא הכרתי אותו, אבל אני יכולה לספר מה זה יום הזיכרון עבורי.
כן, כן.
ועמדה, ודיברה בפני כל הקיבוץ. בפני הקיבוץ שלא ידע על קיומה. והיא אומרת, אין לי מושג אם הוא רוצה שאני אספר את זה או לא, אבל אני רוצה שתסמכו שהוא השאיר אחריו בת, yeah. אני מירי, okay. ויש לה 3, ויש לו 3 לחדות.
שיו,
זה קיבוץ דתי ששומע את הסיפור הזה לראשונה.
כן.
בינתיים האחות תפטרה, נשארו 2 אחים, כן. היא בקשר נורא טוב
כן,
איתה.
כן, הם מקשרים טובים.
כן, ו... בקשר טוב מאוד, ואני רק רוצה להגיד שאחד החברים כן, של מאיר, כל כן. כך התרגש מהסיפור הזה, שהוא עושה עכשיו מאמצים, יכול להיות שהוא כבר מאמצים האלה,
נסו פרי,
מאמצים להכיר עבורה שתקבל הכרה כביתו של חלל יום הכיפורים.
תשמעי. יפה מאוד.
יפה מאוד.
מאוד.
עכשיו דיברתי איתה.
עם מי דיברת?
מירי, עם הילדה.
עם הילדה? עם התינוקת. איפה ראית אותה?
קיבלתי את הטלפון שלה. ואני רוצה לתת אגב קרדיט למי שכתב את הסיפור הזה בידיעות.
אני קוראת ידיעות?
לפני 5 שנים נחמן גלבוע, הוא כתב את הסיפור ועשה תחקיר. דיברתי עם מירי.
כן.
היא נהדרת. כמובן.
ואיך האמא?
האמא גם בסדר. אם האמא המאמצת היא לא בקשר, אם האמא הביולוגית היא בקשר.
דווקא מאמצת לא?
לא. אם האמא הביולוגית עם החצי אחים
שלה. אבל מה קרה באמת עם ההורים המאמצים?
זה היא לא סיפרה לי, אני לא יודעת. לא, היא לא בקשר עם האמא.
נורא עצוב.
היא מורה בעצמה.
אבל הם גידלו אותה.
נכון, אבל היו כנראה בעיות, זה לא היה פשוט, יש לה סיפור משלה. יש כנראה הצדקה לזה, שהיא לא בקשר איתה.
זה עצוב.
אבל היא בקשר עם הביולוגית, והמשפחה ביבנה.
קיבלו אותה?
לגמרי קיבלו אותה. עדיין היא אומרת לי, זה לא קל.
מאיזו בחינה?
כי השייכות היא לא לגמרי ממשית.
לא, נכון, היא לא הייתה שם.
כי לא הכרתי את אבא שלי, לא, 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 לא.
כן.
וגם המשפחה לא, הקשר נוצר רק בשנים האחרונות.
זה מה שאני מראה לך על ההסתרה, אני מראה לך.
נכון, אבל חוץ מזה היא אומרת, היא אמרה לי דבר נורא יפה, קודם כל היא מורה לחינוך מיוחד, והיא עושה סדנאות להורים,
כן.
והיא מרצה ברחבי כן. הארץ, על הסיפור הזה ועל עוד סיפורים, כן. תשמעי, יש לה סיפור,
יש לה סיפור.
שמרתק ממש,
ואני בטוחה
שהרבה ילדים מאומצים,
איך לא עשו על זה עוד סרט,
והרבה ילדים מאומצים גם בטח, שומעים את זה בסכנות כן, נורא נכון, גדולה, נכון. אבל זה סיפור עם סוף טוב, זה מה שרציתי להגיד.
אבל טוב. סוף לא כך טוב בעיניי, כי המאמצים לא בתמונה.
זה נכון, אבל כנראה יש לה, יש לה סיבה טובה okay, לזה.
בסדר. ו-
okay. לא, לא. והיא, ו- ויש לה קשר טוב עם, עם,
עם האמא שלה, ביולוגית.
עם החצי אחים
כן,
שלה.
כן.
עם הבני דודים שלה.
זה נהדר.
ביבנה.
זה נהדר.
ויש לה משפחה, בעל ושלוש
גדולה,
בנות.
גדולה, נכון.
גדולות.
נכון.
ו- אז, אז שמה מירי הילר.
כן.
ואני נורא שמחה שהתוודעתי על סיפור. כל הסיפור הזה נולד.
כן.
כשהחברה מיבנה, ניגשה אליי ואמרה לי, רק בגלל הסיפור על נטשה, אני מספרת לך את הסיפור עלינו ועל קבוצת יבנה, אני אברר אם מותר לספר את זה, וצילמה לי את הכתבה בעיתון.
אני שמחה שדברים נפתחים.
ממש. ואז קיבלתי אישור לספר את זה, אז דיברתי עם מירי.
כי זה סיפור מאוד יפה.
סיפור מאוד יפה.
נוגע ללב.
אני נורא מודה לאופיר הגדיש מקבוצת יבנה. אז זהו, נכון.
אז רגע, עכשיו יש לנו זמן לאנקדוטה, אני עושה הרי בדיקה תלת שנתית, איך קוראים לזה, תלת עונתית, נוירולוגית, על הראש שלי, ובפעם האחרונה הייתי לפני 5 שנים, לא ידעתי, לא הייתי אצל הרבה זמן של הנוירולוגית שלי, המקסימה, והיא לא משתנה דרך אגב, היא לא משתנה, נשאות אותו דבר.
רק אנחנו משתנו.
רק 30 שנה אני אצלה. והיא עוקבת אחרי הראש שלי, עושה לי מבחנים, ותורידי ממאה 9, ועוד פעם 9, אמרתי, מותק, אני צריכה את האצבעות, אני לא...
לא, אני לא אלך אליה, נורי, זה ברור לי כבר, כי אני לא יודעת כמה זה 54 פחות 4,
אז גם אני, אז היא כבר לא אומרת לי. אבל אני צריכה לצייר שני מעוינים, היא שואלת את איזה יום היום, מה התאריך, היא שואלת אותי, כל מיני שאלות כאלה, את יודעת, שלראות אם אני...
אגב, אני נורא נבהלת שאני לא יודעת מה התאריך פתאום,
אבל גם לי זה קורה, בסדר, קורה לי.
זה התחלה של נורית.
לא, כן, אבל היא אמרה לי, זה מתאים לגיל, היא אמרה לי.
טוב, זה התחלה של התרחקות, נורית, בואי נגיד ככה.
נכון, אבל מה שאני אומרת, שהיא נותנת לי בהתחלה 3 מילים, שהיא בסוף שואלת אותי מה היא אמרה לי. באתי לאחרי 5 שנים וזכרתי את 3 מילים שהיא אמרה לי אז, כי אני מצמידה למילים משהו. עכשיו היא נתנה לי מילים חדשות, היא נתנה לי שמש, תראה, אני זוכרת, שמש, היא נתנה לי...
אוי ובוי.
היא נתנה לי כפית.
יפה, מילה מאוד קשה, כפית.
אבל למה הצמדתי אותה? בגבעול, גבעול זה הכי קשה. לכי תזכרי גבעול. קשה, היא נתנה לי פעם נורא קשים, גם שמש. אז אמרתי שמש, נורא קשה.
כן, הכי קשה, שמש.
אבל למה אני אצמיד את זה?
אני לא יודעת.
אמרתי חמניה, לא. שמש העמים, אני לא יודעת למה.
יפה.
שמש העמים, מה אני ולשמש העמים?
לא יודעת, אבל עובדה שזכרתי את זה כך.
זה מה שזכרתי.
יפה.
גבעול לא ידעתי, מה אני אעשה גבעול? פרח, מה?
מה היא אמרה על זה שאת לא זוכרת?
אני זכרתי אבל.
את כולם?
כי הצמדתי את השמש העמים.
וגבעול?
גבעול, אמרתי פרח, אמרתי, נו, נורי, תזכרי פרח, מה גבעול, זה קשה. מה כפית?
מה עשית עם כפית?
נזכרתי בזוגות הנאג'סים האלה שישנים כפיות.
אוי, זה כל כך לא נוח.
כמה אפשר לישון כפיות? אני מבינה בגיל צעיר כפיות, זה נהדר. אבל אחרי 30 שנה, 20 שנה, לישון כפיות, באמת זה לא, באמת, די, ממש.
אז זכרת כפית ככה.
זכרתי כפית זוגיות דביקה. ככה זכרתי.
אוקיי, אז התפעלה מזה שזכרת?
שזכרתי, אני אמרה, אבל אמרתי, למה זכרתי? אמרתי, הצמדתי את זה לזוגיות דביקה. אז היא צחקה. והיא בסיטי שהיא עשתה לי לפני 5 שנים, הראו כבר מין טבעת כזאת במוח של חומר אפור. מה זה אומר? שאלה תאים מתים, סביבה, ממש בשוליים. אני אומרת לי, אני אעשה לך שוב, ואמרתי, אני לא רוצה סיטי.
ברור שלא.
כי אני כבר אומרת לך, הטבעת גדלה, הצטמצמה, יש לי המון חומר אפור, אני לא צריכה לדעת את זה.
איזה שאלה.
נכון,
אני רוצה לדעת.
אבל היא אמרה לי, תראי, תדעי, היא אמרה לי, מה שנורא חשוב שאני רוצה להגיד, שהיא אמרה לי, את עושה התעמלות? אמרתי, לא, אני לא מהמתעמלות. ואני גם, אני נייחת, אני בית להיות נייחת. אמרתי, תדעי לך, זה מדעי, מדעי, היא אמרה לי. כי אמרתי, אני פותרת השבצים, אני עושה אימונים למוח, היא אומרת לי, עזבי, זה מדעי. את צריכה לעשות התעמלות כל יום חצי שעה.
או לצעוד.
או לצעוד, כן. אבל לא, לא חלונות ראווה, כן. לצעוד. כן. חצי שעה ביום, כן. אמרתי, אם פעמיים בשבוע, לא, יום יום. מדעי זה עוזר למוח, ככה היא אמרה לי. כן. אז אני מתחננת לפניך, נורית, תעשי התעמלות חצי שעה ביום.
אני התחלת כבר?
לא.
אוקיי. תגידי לי כשתתחילי.
אבל רק אני רוצה, אבל היא דווקא עודדה אותי. כי אמרה לי, תשמעי, אמרתי איך מצבי, היא אמרת לי, בגלל שיש לך אינטראקציה, גם בגלל הפודקאסט, גם בגלל הטלוויזיה, גם בגלל שאת רואה אנשים, האינטראקציה עם אנשים שומרת לך על המוח, ככה היא אמרה לי. רק שתדעי לך. ואני נורא אוהבת להיות לבד בבית, על הספה, יומיים, שלושה.
ולא לצעוד בדיוק. ואת
הזכרת לי היום, שיונתן אומר לי, נורית, קומי מהספה, הדוגמה של הספה עלתה עלייך.
יונתן תמיד היה מדבר עלייך ועל הספה, אני לא אשכח את זה.
כי באמת...
שאת נדבקת לספה ואת לא...
ואני לא זזה, בדיוק. ואז הוא אמר לי, הדוגמה עלתה עלייך של הספה. זה גדול. שזה שושנים כאלה גדולות היו.
זה גדול.
וזה באמת גדול. באמת אני נזכרת ביונתן כל פעם שאני לא זזה מהספה יום שלם. אמרתי, יונתן אמר לי, תקומי, הדוגמה עלתה עלייך.
אני... ועכשיו רואי כי שלנו פינת הסלנג, אנחנו צריכים טעות.
יומן הסלנג
של דליה ונורית.
אוקיי, מתחילים.
נורית קבע עכשיו פינת הסלנג.
כן.
ואת ה, את ה, את מילת הסלנג נתנה לי.
כן.
חברה מאוד מאוד צעירה שלי.
כן.
גאונה. כן. שעושה את הפודקאסט אחד הכי יפים שקיימים, שיר אחד. בתאגיד.
כן.
יוצא מהכלל. מאיה קוסובר.
כן.
באמת גאונה. והיא אמרה לי, דליה, תעשו פינת סלנג על הביטוי אין אותי.
אין אותי.
מה זאת אומרת? היא אומרת לי, היא כותבת לי דוגמה. למשל, אומרים לי, מאיה, בואי ניפגש לקפה בקרוב.
כן.
ואז אני אומרת, דליה, כל חודש יולי אין אותי. זאת אומרת, אני איננה, אין אותי. ובגלל שמאיה גאונה, אז היא גם כותבת לי על האין אותי הזה, מחיקת הסובייקט. אין אותי. אני, הסובייקט לא קיים, איננו. עכשיו תשאלי אותי, אם הערב... אני פנויה ללכת איתך לסרט, תשאלי אותי.
דליה,
כן?
את רוצה לבוא איתי לסרט?
נורית, הערב אין אותי.
וואי, את יודעת מה, זה נורא יפה.
נורא יפה.
אותו, אין. את זה אני אוהבת.
נכון, אין אותי. אין, אין אותי. אותי. בדיוק, אין, אין אותי. אותי. נכון. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לך, אנחנו מסיימות, ואני מחזיקה את הספר של מיכאל גורביץ' הבמאי.
כן, מכירה אותו גורביץ, טוב.
ש... הצגות התיאטרון הכי טובות, בין הצגות התיאטרון הכי טובות שראיתי, ואני אוהבת מאוד תיאטרון.
כן.
מיקי גורביץ' היה במאי.
כן, איזה?
היה המלכת החיים של חנוך לוין, את הוורסיה הראשונה.
חנה לסלו עכשיו.
נכון, אבל הוא עשה את זה עם ניסים הזיקרי.
ראיתי, וליה קניג.
קניג. וזה הייתה, עד עכשיו, באבימה. הוורסיה הכי טובה שהייתה של מלכת החיים.
אז אני יכולה לחלוק, אני יכולה להגיד לך עוד משהו. יוסי
לא, מה?
יוסי בני וטיקי דיין.
פחות היה מזה. אני לא חושבת שהייתה הפקה בעיניי.
יוסי כמו, וטיקי?
נכון, ועדיין אני אומרת לך, אני חושבת כן. שההפקה של מיקי גורביץ', של המחזה של מלכת החיים.
דיברתי עם חנה והיא אמרה לי, לבוא.
נכון, ואת לא תראי את מה שאני מדברת עליו.
לא.
כי ניסים הזיקרי כבר לא איתנו.
אני ראיתי אותו.
בדיוק. אבל היה נהדר, לא?
היה נהדר, אבל עברו המון שנים, מתי זה היה? את דברת על לפני 40 שנה.
לא, פחות, אבל הרבה שנים.
40 שנה.
הרבה שנים.
ואז ראינו את טיקי דיין בית יוסי, שהיה נהדר.
לא יודעת, אני חושבת שהגרסה הזאת...
ועכשיו אני הולכת לראות את חנה עם נאור.
כן, אז יגאל נאור.
יגאל נאור, נכון?
אז בקיצור, ראיתי ספר שהוא גם עשה את אוכלים.
אז הוא ביים את זה? הוא ביים את
זה. מלכת החיים עם ניסים אבזיקרי.
תדעי לך, זה נלכת החיים.
זה גאוני. ואז הוא ביים את אוכלים. של ינקה לשבתאי,
שהייתה
הפקה נהדרת, וגן ריקי,
וגן ריקי בימים, גם,
היה נפלא גם,
והוא גם עשה כבש 16, ילד הקובית, ילד הקובית,
לגמרי גרסה נהדרת של הכבש 16,
נכון, הוא עשה,
ואז אני רואה בחנות ספרים, מיכאל גורביץ', שני ילדים בשדה, אני מדפדפת,
כן,
קונה, מדפדפת לי הלוך וחזור, כי זה ספר עיון.
כן.
ורואה בסוף משהו שיכול לפי דעתי...
זה עיון?
זה ספר,
כן. אני אוהבת ספרי עיון.
גם אני מאוד.
גם אני.
זה פשוט, ספר של הרהורים על תיאטרון ועל החיים. אז הוא גם מדבר על התיאטרון, אבל גם מדבר על ההיכרות שלו עם ניסים אלוני, נורא מעניין. אבל בסוף יש משהו שפתאום הבנתי שהוא יכול לעזור לכולנו. הוא אומר, מאז העבודה שלי על המחזה אושר בתיאטרון החן, הבנתי משהו שהעמיק בי ביתר סט בשנה האחרונה. האושר אינו ממתין בקצה געגוע. והדלת היחידה שצריך לפתוח היא הדלת הסגורה שלפניך, זו שכף ידך חשה את צינת הידית שלה. לאושר אסור לשאוף, על אושר צריך להחליט.
יפה.
וזה נורא נתן לי חומר למחשבה. אנחנו מתראות בשבוע הבא.
שבוע הבא, ויש לנו חומר מוכן.
מוכן, נהדר, נשאר לנו הרבה חומר, נהדר.
אני לא צריכה לעבוד.
כן, נהדר, נהדר.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.